טוב, שלום לכולם. יש לנו הרבה דברים שבעיניי הם מאוד מאוד חשובים. אני שמח להיפגש איתכם כל אחד ואחד. יונתן, שלום. שלום, שלום. מרדכי, שלום. תומר, יעקב, כולם. איתי, אריק, כל מי שאני לא מכיר, אני מזכה להכיר. אנחנו עכשיו, ברוך השם, סיימנו לקרוא השבת חומש בראשית, פרשת ויחי. וזה הזמן להתעלות לאיזשהו מבט מלמעלה. כתבתי לכם במייל שאני אעשה ממש בדברים שבעיניים הכי יסודיים, ושבאמת לקח לי פשוטו שנים לזקק אותם ולהגיע אליהם. אז אני אתחיל כזה ממש במבט שהוא ממש מלמעלה, והוא רלוונטי להרבה דברים בתנ"ך, ונתמקד אחר כך יותר בגזרה של חומש בראשית, בסוף חומש בראשית. יוסי, שבוע טוב, טוב לי אותך. אז ככה. תנו לי מספר שלדעתכם הוא מספר מרכזי בחומש בראשית. אגב, אני כבר אגיד מראש לכל מי שזה נוח, אז נשמח מאוד שכן לראות אתכם, כי זה פשוט מאוד עוזר לי בשיעור, זה לגיטימי לגמרי שלא, אבל למי שזה נוח לי זה מאוד מאוד עוזר, בסדר? אני מדבר אליכם ולא... כן, אז מה דעתכם? איזה מספר בעיניכם הוא הכי מרכזי בחומש בראשית?
שבע?
אופה, הנה מישהו אמיץ. שבע, כי אתה אומר שבעי ימי הבריאה, מחזורים של שבע שנים של יעקב, ושבע שנות רב, יפה, מקבל. אבל הפעם לא לזה התכוונתי. תנו לי מספר של דורות שהוא מרכזי.
עשר.
עשרה דורות. מה יש לנו עשרה דורות?
אדם ועד נוח, נוח עד אברהם.
יפה, יפה מאוד. אז חומש בראשית מתחיל, כלומר, האלפיים שנים הראשונות של העולם בעצם מתחילות מסט של עשרה דורות מאברהם עד נוח, ואחר כך עוד עשרה דורות מנוח עד אברהם. ואז מאברהם, לכאורה מפסיק הסדר הזה ששלט אלפיים שנה, שליש מכל תקופת העולם, זה היה בעצם סט של עשרה דורות ועוד עשרה דורות, ומשם והלאה זה מפסיק בעצם לכאורה המספר הזה. במקום זה אנחנו מקבלים, ושימו לב, אני אומר עכשיו משהו שהוא מבחינתי גילוי גדול, הוא נותן מבט ממש כלל תנכי, מאברהם אבינו במקום העשרה דורות אנחנו פוגשים משהו לכאורה אחר, והוא מספר לא של דורות, אלא של שנים. כמה שנים לדעתכם אני מדבר? שההיסטוריה מחולקת למנות כאלה של שנים. 400. אברהם אבינו, שהוא בעצם היה שוב העשרה דורות, עשרה דורות עד אברהם, אברהם אבינו, גר יהיה זרעך, 400 שנה. אבל זה רק הפעם הראשונה, 400 שנה האלה. 400 שנה של אברהם אבינו מסתיימות ביציאת מצרים. נכון? עכשיו לא ייכנס, שם כתוב 430, לא משנה, לענייננו זה 400. בסדר גמור, תודה יוסי, השיעור לרפואת מאיר וסוזן שושנה. זאת השם שיחלים ועברי במהרה. אז החל מאברהם מתחיל מספר של 400, ותראו איזה מספר מדהים זה, ואיך זה מחלק את כל ההיסטוריה משם. אנחנו פוגשים את המספר הזה 400 בכמה וריאציות קצת שונות, אבל 400 מסתיים ביציאת מצרים. משם התנ"ך עצמו מונה מיציאת מצרים עד ימי שלמה המלך 480 שנה. זה עד ימי שלמה המלך. אחר כך כמה שנים היה הבית הראשון? 410. אחר כך יש הפסקה קטנה של 70 שנה גלות, מתחדש הבית השני כמה שנים? 420. מה זה 400 האלה, כלומר, מאברהם יש בעצם רצף של 4 פעמים 400, 400 בדיוק אצל אברהם, 480 של עד ימי שלמה, בית ראשון 410, בית שני 420, למה דווקא 400? ושוב, אנחנו רואים שיש גם וריאציות שונות שגם אולי צריך להבין, אבל רואים שהסדר ששולט, 100 זה 100 אברהם זה 400. האמת זה השאלה שנקרא לי בראש הרבה שנים, אחרי מישהו אמר לי תשובה ממש יפה שגם פיתחנו אותה ביחד. למישהו יש רעיון?
רב עשר דורות, לא?
אופה, יפה מאוד. זה מה שלקח לי הרבה שנים, לך לקח דקה. אז ככה, אוריאל אומר 400 זה 10 דורות. למה? איך הגעת מ-400 ל-10 דורות? התשובה היא, סוגריים קטנות, בדיוק בזמן הזה של מיציאת מצרים, ועד בעצם כל תקופת יהושע השופטים, מואל, אנחנו פוגשים רצף מאוד גדול של 40 שנה. 40 שנה. כן, ותשקוט הארץ 40 שנה, זה מתחיל מ-40 יום, אבל מזה אני רגע מתעלם. 40 שנה של דור המדבר, אחר כך במאה השופטים 40 שנה של עתניאל, 80 שנה שזה שתי פעימות של אהוד, 40 שנה דבורה, 40 שנה גדעון, 40 שנה שמשון, נגיד את זה באקסיומה, 40 שנה אלי, 40 שנה דוד, 40 שנה שלמה, אבשלום כתוב עליו 40 שנה, בקיצור, זה לא יאומן 40 שנה, ולמה? זה תשובה פשוטה שכתובה בתנ"ך. 40 שנה עקות בדור, דור הוא 40 שנה, למה אני אומר שדור 40 שנה? בני אדם הרי חיים בדרך כלל יותר, כן, אבל דור, הכוונה אם אתה לוקח את השנים הטובות של בן אדם, שזה מ-20 עד 60, זה 40 שנה. לכן כשהשם רצה להחליף דור, זה לא שהיה צריך שכל הדור ימות בדור המדבר, אלא אתה לוקח את שנות השנים המרכזיות של בן אדם, מ-20 ועד 60, בדיוק כמו שהשם אמר בדור המדבר, זה 40. כך שאם אתה רוצה להחליף דור, אני מדבר על הדור הפעיל, אז עברו 40 שנה, וכל מי שהיה בשנותיו הטובות, הפעילות, שכולנו נראה לי בדיוק בשנים האלה, מ-20 עד 60, עברת 40 שנה, החלפת דור. ממילא, סגור סוגריים, 400 שנה אינם אלא 10 דורות. וזה דבר מפעים. כי יוצא שבעצם כל התנ"ך בנוי על פי פעימות של 10 דורות. זה רק נראה שזה נפסק אצל אברהם, זה פשוט עבר תמורה. עד נוח 10 דורות, עד אברהם 10 דורות, אז זה היה שנים מאוד גדולות של האנושות, שבהם גם האנשים חיו הרבה, שבו ש-2000 שנה זה היה 10 דורות, 10 דורות ועוד 10 דורות, אבל גם מה שנספר זה כפשוט או דור, 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 ולא רק השנים של הפעילות של הדור. מאז נחלשו הדורות, ודור מוחלף למרות שאנשים עדיין חיים, אבל ברגע שהם זקנים זה כבר לא זה, כבר הוחלף הדור למרות שהם חיים עדיין. ומאז מופיע המספר של 400 שנה, 400 של אברהם, כנראה שהיסטורית הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה, שלוקח 10 דורות כדי למצות תהליך מסוים. וזה מומר מאז ימי אברהם אבינו, יש המרה מ-10 דורות ל-400 שנה, מדורות כפשוט או למספר של דורות. מה שממש יפה בהקשר הזה, אני כשאני מוצא סברה כזאת שוב, שהיא ממש כלל תנכית, אני מחפש לבחון את עצמי, אם אני מוצא אחרי שמתנו את זה, עוד מקום שבו אתה ממש רואה את 400 שנה האלה, באופן מובהק, ולדעתי כן, והוא בימינו. אנחנו מכירים, אני מניח כולנו, את המסורת הזאת של הגר"א, שמשנת ה'תר"ש, כלומר 7600, ייפתחו מעיינות חוכמה. מה יש בשנת ה'תר"ש? אולי פעם נזכה להבין. אמרתי לעצמי הרבה שנים, אז לא שזכיתי להבין, אבל זה בעצם 400 שנה לפני שנת 6000. כלומר, אם חז"ל אומרים ש-6000 שנה כל העולם, אז 400 שנה לפני, אומר לנו הגר"א, יתחיל תהליך הגאולה, אז על פי כל מיני חשבונות בניסטר וזה שאנחנו לא מבינים בהם, אנחנו רואים באופן ממש מפליא שהסדר הזה הוא עד סוף ימי עולם. הגאולה האחרונה תהיה 400 שנה, לפני סוף העולם. עכשיו, למה לפעמים זה וריאציות של 400 שנה? אז אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רק אגיד ש-480 שנה של שלמה אפשר בעצם לחלקם אולי להוריד, כי כל ימי דור המדבר ויהושע זה רק היה בעצם שנות מעבר. אם אתה לוקח מימי השופטים זה בעצם יוצא כמעט 400 מדויק. אותו דבר 410, 420, שוב, יש לי השערות בזה, לא מספיק חזקות, אבל דעתי, הנקודה המרכזית זה שהמספר 400 שולט, ואמרנו, זה אולי בגלל 10 דורות. עכשיו, אנחנו עכשיו, כשאנחנו נמצאים בסוף חומש בראשית, בירידה למצרים, אנחנו בעצם קצת בתפר, כלומר, אנחנו כבר בלב ליבו של 400 שנה, אז לא נגיד בתפר, התפר הוא מתרחש בחומש בראשית, אצל אברהם אבינו. יציאת מצרים אנחנו נמצאים בעצם בלב תהליך ה-400 שנה, וזה מאוד מעניין שבפרשה, כשכתוב, שיעקב אומר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מה פשט המושג? אנחנו באופן טבעי, שם יש לנו הבנה מסוימת, אבל לא בטוח שהיא הפשט. מה הפשט שיעקב אומר לבנה ויאספו ויגיד אליכם באחרית הימים? חז"ל אומרים, ביקש לגלות את הקץ. מדובר על העתיד לבוא, על ימים שעוד לא הגענו אליהם, אולי אנחנו בתחילתם. אבל יש מפרשים שאומרים, הפשט הוא אחרית, אם אני זוכר נכון, זה רשב"ם או חזקוני, או ספרון, התערבב לי עכשיו ביניהם, שאחרית הימים הכוונה, אנחנו עכשיו בתוך מנה היסטורית מסוימת, 400 שנה. אני רוצה לגלות לכם מה יהיה בסוף 400 שנה, כלומר, בסוף 400 שנה שאמר לאברהם שיכנסו לארץ, כשתיכנסו לארץ, זה מה שהוא מספר בברכות שלהם, איפה כל אחד יהיה, גד גדוד יגודנו, יהודה יהיה מנהיג, ארצות יהיה זה, יוסף, זה בעצם אומר להם, מה יהיה בסוף 400 שנה שבהם אנחנו נמצאים, המנה ההיסטורית הזאת, זה אחרית הימים. אז מה שהרווחנו, זה שבעצם ההיסטוריה בנויה לפי 10 דורות, שמימי אברהם יש תמורה ל-400 שנה, אמרנו 400 שנה, אמרנו הרב אוריאל, בצדק גדול, זה, אבל שלא שאלתי אותך לפני זה, אבל כאילו, באמת אני הסתרבתי באמת הרבה.
באמת, עכשיו אני נזכר, זה בגלל שיעור שלך שזה, משם זה היה לי כל כך בפשוט.
באמת?
כן, תאמת, זה חשוב שאני נזכר בזה.
אין בעיה. מה שמאוד יפה, שיש כן תהליך אחד של 10 דורות, גם אחרי אברהם אבינו. התהליך הזה מתגלה, ועכשיו נבין איזה גדול הוא, במגילת רות. פתאום במגילת רות, יש לך עוד תהליך של 10 דורות, מיהודה והלאה, מפרץ והלאה עד דוד, פתאום מתברר שיש את התהליך הזה עדיין הגדול העליון של 10 דורות, לא במספרים, לא בהמרה למספר של שנים, אלא פשוט עוד דור אחר דור של התעלות, של מיצוי התהליך, עד דוד המלך. זה, לא ניכנס לזה עכשיו בכלל, אבל זה מסביר שדוד המלך הוא בקנה מידה בראשיתי, הוא בקנה מידה בריאתי. כי שוב, לא מצינו תהליך כזה מאז והלאה. מאז זה הפך ל-400 שנה. עד כאן, הנקודה הראשונה, ששוב, מכניסה אותנו קודם כל איזשהו סדרי גודל כלל תנכי, נותנת מפה מאוד חשובה, כמובן מה שאמרתי זה, זה תשתית, שעל ידי זה צריך אחר כך להבין כל מיני דברים, אמרנו, זה יוצר שאלות, למה לפעמים 400, למה לפעמים 480, לפעמים 410, לפעמים 420, מה קורה בתפרים ביניהם, בתפרים ביניהם אנחנו נמצא מדי פעם שמספר 70 שולט. אבל זאת מפה מאוד חשובה, שגם אמרנו, מסבירנו את הנקודת ייחוד של יעקב לבניו, שהוא רוצה לגלות להם מה יהיה באחרית הימים. עכשיו, מפה אני עובר לעוד נושא שהוא משיק, והוא גם כן נותן כזה קנה מידה של איך ההיסטוריה עוברת, אבל עכשיו בתוך חומש בראשית עצמו. עודה לכם אם תעזרו לי, אם הייתם צריכים לתת כותרת לחומש בראשית, על פי המילים של החומש עצמו, לא במילים של ימינו, על פי המילים של החומש עצמו, כותרת שהחומש נותן שוב ושוב בחומש בראשית, שבואו נציע הצעה שמחליפה, ניתן שם חלופי לחומש בראשית. איזה שם הייתם מציעים? שוב, במילים של החומש עצמו.
חיי אבות, אולי.
איך?
חיי אבות.
חיי אבות זה לא מילים של החומש עצמו. גרשיים, תן לי גרשיים שבהם יש מילה או מילים שהחומש עצמו אומר אותם שוב ושוב.
אלה תולדות.
אופה, נדב, תודה רבה. זה כוח גדול. חומש בראשית, אם לא שמנו לב, אז זה הזמן. עצמו מגדיר שוב ושוב את כל מה שקורה בו תחת הכותרת אלה תולדות. בואו נשתף שנייה רק שנראה את הדבר הזה. עשיתי פה מניין סקירה של התולדות בחומש בראשית. מה שמאוד יפה, שכמו שיש 10 מאמרות, וכמו שיש, כבר ראינו 10 דורות, ככה יש גם סט מחומש בראשית של 10 תולדות. ואם לא באנו היום אלא כדי לראות את זה, זה ממש חשוב. אז לא הבאתי פה את הציטוטים, וכולם בעצם מכירים אותם, רק רציתי שנשים לב לתופעה, אבל כל חומש בראשית פשוט כולו בנוי מאלה תולדות השמיים והארץ. ואחר כך זה ספר תולדות האדם. אחר כך אלה תולדות נוח, כבר אנחנו בפרשת נוח. אחר כך בסוף פרשת נוח, אלה תולדות בני נוח. אלה תולדות שם. וסוף סוף פרשת נוח, אלה תולדות תרח. אחר כך אצל אברהם אבינו יש שאלה עצומה. למה אצל אברהם זה הקטע היחיד בכל חומש בראשית? שהוא לא תחת הכותרת של תולדות. למה לא כתוב את המילים, אלה תולדות אברהם? זו שאלת על, שאלה כבירה מאוד, שצריכה להעסיק הרבה מוחות, הרבה שנים. אברהם הוא חריג, אבל המשכנו, אחרי אברהם כתוב, אלה תולדות ישמעאל, כל הסקירה של הנשיאים של ישמעאל. אחר כך, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, זה כבר אנחנו בפרשת תולדות שקרויה על שם המילה הזו תולדות. אחר כך, אלה תולדות עשיו, ולבסוף על תולדות העשירי, שמתחיל בפרשת וישב, הוא תולדות יעקב. מי וישב עד ויחי, בעצם זה תחת הכותרת של תולדות יעקב. מי שם ועלה, מי חומש בראשית שכל כולו 10 פעמים, תחת הכותרת הזאת של תולדות, המושג הזה למעשה, אם היינו עוצרים פה, היינו בטוחים שכל התנ"ך המשיך ככה, שיהיה אל תולדות, לא יודע מה, בני ישראל ומצרים, אחר כך אל תולדות יהושע, כלומר דור יהושע, לא, זה מונח של חומש בראשית, לכן היו שקראו, נעיד בשמו, רבי שם טוב גפן טען שזה השם המקורי של חומש בראשית, חומש התולדות, אבל זה ממש החומש עצמו, ככה מנסח, משם והלאה זה לא מופיע, אלא בשתי פעמים, אחד בחומש שבועות, פתאום כתוב אלה תולדות אהרון ומשה, ועוד פעם, מי שהקשיב קודם, זה כבר יהיה לו פחות מפתיע. עוד פעם, זה מופיע, אופה, במגילת רות. פתאום, ודוד המלך, שוב, מושג שהוא בראשיתי, מושג שנוגע לכל ספר הבריאה, ספר התולדות, אלה תולדות השמיים והארץ, תולדות אברהם, לא, זה בדיוק השאלה. תולדות יצחק, תולדות ישמעאל, לא לסך, פתאום, אחרי המון 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 שנים, אמרנו שוב פעם מופיע 10 דורות, 10 דורות, סליחה, לא רק זה, גם שוב פעם מופיע בסוף מגילת רות, ואלה תולדות פרץ, עד דוד. אז גם מבחינה הזו, ממש בפשט של מגילת רות, אומרים לך, תקשיב, יש פה המשך של ימי בראשית. אז לשאלה למה על אברהם לא כתוב תולדות, אנחנו לא לעסוק פה, יש לי, מה שכינסתי עד עכשיו, 8 תשובות לעניין. מה שלענייננו, זה קודם כל שוב, המושג, המספר הזה של 10, כמו שיש 10 מאמרות, חומש בראשית, 10 דורות, יש גם 10 תולדות, וזה מושג שחורג את כל הבריאה, את כל חומש בראשית. למה המושג הזה שייך רק לחומש בראשית? אם זה כל כך עקבי, במשך בעצם, שוב, יותר מ-2000 שנה, 2000 שנה עד אברהם, ועוד כמה מאות שנים, לירידה למצרים, ההיסטוריה התנכית היא במושג תולדות. למה משם ועלה זה לא ככה? יש לכם רעיון? למה חומש שמות הוא לא תחת, למה לא כתוב לך בחומש במדבר? אלה תולדות דור המדבר. אחר כך אלה תולדות שנת ה-40, ואחר כך אלה תולדות ישראל בדור יהושע. למה מושג תולדות הוא מושג רק של חומש בראשית?
עם ישראל נוצר.
איך?
עם ישראל נוצר.
אז מה? רגע, לא רק עם ישראל, כן? זה לא מושג של עם ישראל.
לא, אז יש את הראשים.
מה?
הראשים מוזכרים בפרשת סרט בראשית, בספר בראשית, כאילו אברהם, תרח, ישמעאל, אדום.
ולמה דווקא זה מושג התולדות?
כלומר, לא, למה, יש את הראש, התולדות שיוצאים ממנו, כאילו כל ה...
הבנתי. יפה.
תולדות זה עד עכשיו, רק אני אראה התולדות של ספר בראשית, זה תולדות ראשיתיות כאלה, ששייכות לשורשים.
אני הייתי אומר, כמו שאמרת, שהכל עכשיו תחת אלה תולדות יעקב. זאת אומרת, מפה והלאה אנחנו מדברים, אלה תולדות יעקב.
יפה, אתה אומר שמפה, אבל הייתי מצפה שאם ככה זה גם יהיה קודם, כלומר, כשכתוב לך אלה תולדות יצחק, אז גם יעקב זה תחת תולדות יצחק. אתה אומר, לא, הכל פה תחת תולדות יעקב, אבל זה חלק מהשאלה, למה בעצם מעכשיו זה כבר הופך להיות...
מיטתו שלמה, זהו.
שהכל תחת
הכותים. זה מה שאוריאל אמר, שמעכשיו יש את עם ישראל, זה משהו אחר. זה לא, זאת אומרת, עד יעקב היינו גזרי יחידים.
יש לזה חיזוק בדברי רש"י בתחילת פרשת וישב. איפה שכתוב תולדות יעקב, רש"י אומר, אחר שכתב לך יישובי עשיו את תולדותיו בדרך קצרה, שלא היו ספונים וחשובים לפרש שאיך התיישבו, ואז הוא בעצם סיפר לך על עשיו איך הם כבשו את הארץ שלהם בדרך קצרה, ויש לך יישובי יעקב את תולדותיו בדרך ארוכה. כל גלגולי סיבתם וכו'. זה כאילו נשמע שמי עכשיו, עד שעם ישראל מתיישב בארץ ישראל, זה תולדות יעקב.
הבנתי, אז אתה אומר, מעכשיו עד סוף ההיסטוריה זה תולדות יעקב.
עד שמגיע דוד המלך, בעצם. זאת אומרת, כי אצל עשיו הוא מספר לך את המלכים.
יפה, יפה. אז אני ממש מסכים אתכם באותו כיוון. אני אולי טיפה יותר אחדד, המושג תולדות...
אפשר להוסיף רגע משהו?
כן, אדם, וואי, שלום. שלום,
שלום. אולי עוד נקודה לפני שאתה ממשיך. למה מוזכר עשיו וישמעאל, אז מופיע באגרא, נדמה לי על חג סוכות, שהוא מחלק את הפרים או את השעירים, לא זוכר, קיצור, 70 אומות מתחלקים 35-35 לעשיו וישמעאל.
בסדר גמור.
כלומר שזה גם, האומות, רק אני מחדד את זה, זה עשיו וישמעאל בתור ראשי האומות, ואולי גם עכשיו, כיוון שאלה תולדות יעקב יוסף.
כן, כתוב גם את התולדות שלהם, יפה. אז בעצם, אם אני אנסה להגדיר לשון ימינו, תולדות זה בעצם התפתחות בריאתית. כלומר, כל חומש בראשית באמת מספר על הבריאה. על בריאה של מה שהשם רצה לעשות, שזה העולם ועם ישראל. עכשיו, משהו בריאה מחדש, לא כתוב על התולדות, לא כתוב בהתחלה, זה הם 10 מאמרות. אלה תולדות זה כמו להגיד, הייתי אומר במילים של ימינו, איך התגלגלה הבריאה. ואז זה יכול להיות גם תולדות צאצאים שנולדו, וגם מאורעות. ברגע שהסתיימה הבריאה, תולדות זה מלשון לידה הרי. זה כמו להגיד, מה היו תהליכי הלידה? ואז יש 10 פעימות של תהליכי לידה. ברגע שהסתיימה הלידה, והגענו לספר של 70 נפש במצרים, והוא בעצם אומרת לנו התורה, הסתיימה הלידה, ואפשר להמשיך. בסדר? עכשיו, אז זה מפתיע אותי, וזה עכשיו ימקד אותנו יותר לכיוון עכשיו הסוף של חומש בראשית. אז עד עכשיו אמרנו, קודם כל, שההיסטוריה היא בסימן של 10 דורות באופן כללי, ושמי אברהם אבינו היא הופכת להיות במספר של 400 שנה. אחר כך ראינו עוד פעימות על, והן ספציפית בחומש בראשית של תולדות, החומש בסימן של 10 פעימות של תולדות, וזה אנחנו בעצם, בסוף חומש בראשית אנחנו בתולדות האחרון, בתולדות העשירי, וזה תולדות יעקב. אז בעצם כל פרשות וישב, מקץ, ויגש ויחי, 4 פרשות הן תחת הכותרת של תולדות יעקב. רגע, הייתי מקוטע עכשיו?
לשנייה.
אתם שומעים אותי טוב?
כן.
בסדר, יופי. זה, אם אתם מעבירים בזום, זה הדבר הזה. בסדר. אז השאלה, עכשיו אני אשאל כמה שאלות שדעתי מאוד מאוד קשות ומאוד מאוד יעזרו לנו להבין את סוף החומש. שאלה ראשונה, שגם פה, גם אחרי כל מה שאמרנו עד עכשיו, הייתי מצפה, שתולדות יעקב יתפרטו ויהיו גם, יהיה לפחות עוד תולדות אחד של אלה תולדות השבטים. הרי מי וישב יעקב בעצם פסיבי. השבטים הם אלה שהם הנושא המרכזי, ויעקב בעצם עומד ברקע, חושב שהוא לא יודע מספיק מה קרה באותם שנים, אחר כך יוסף קורא לו אליו. הייתי מצפה שיהיה תולדות של השבטים, ורואים, ואולי אפילו אחר כך עוד תולדות של 70 נפש, רואים שהתורה לא אומרת ככה, אלא אומרת, כל זה אתה צריך לראות בעיניים של תולדות יעקב. זה ממש חשוב, כי זה מקד לנו ש... אני מרגיש שלפעמים אין לנו את המבט הזה, אנחנו כאילו כבר עברנו על השבטים, וצריך את כל מה שקורה בפרשות וישב מקץ ויגש ויחי, לראות בעיניים של יעקב. וזה קצת מה שנעשה עכשיו. אנחנו נסתכל על פרשת ויחי ספציפית, שאותה קראנו השבת, אבל גם כל התהליכים האחרונים, בעיניים של יעקב, ואני חושב שנראה פה דברים מאוד יסודיים, שגם ילוו אותנו על חומש שמות ובכלל. יעקב הוא האב האחרון, נכון? שלושת האבות, אברהם, יצחק, יעקב. אני אתן עוד משהו שהוא כאילו מבט סקירתי, ממש עובדה קצרה, אבל שרק תעזור לנו לראות איזשהו משהו מוזר בסוף של חיי האבות או בחיי יעקב. יש איזשהו טשטוש, אם תנסה לשים אצבע, מתי הסתיים את תקופת האבות ומתחילה את תקופת השבטים, אתה לא כל כך תצליח. וזה בניגוד לרוב התקופות בתנך, שהתנך מאוד מסמן לנו, עד פה נגמרה תקופה, מפה מתחילה תקופה חדשה. אני אעשה את זה רק ממש ממש במרוצה כדי לתת דוגמאות. המבול הוא סוף 10 דורות הראשונים. מתחיל 10 דורות שניים, דור הפלגה זה בעצם בגדול 10 דורות השניים. מאז מתחילים חיי האבות, שתקופת האבות, שהיא, כמו שאני עוד מעט אחזור, מאוד מטושטשת מתי הסוף שלה, מתי מסתיים חיי האבות ומתחילה תקופת השבטים או 70. בכל אופן, אחר כך ישראל ומצרים, התקופה הזאת מסתיימת באופן מאוד מובחן, ביציאת מצרים, מאז תורה, מאז דור המדבר, דור המדבר מסתיים באופן מאוד חד, כשכולם מתים, מגיע דור יהושע, דור יהושע מסתיים באופן מאוד חד, כשספר שופטים כתוב, שמת כל הדור, אותו דבר, ככה זה נמשך, גם השופטים באופן מאוד חד, שישראל מתכנסים, ממש לשפת עם, תן לנו מלך, תן לנו עבור תקופה חדשה, בתקופת המלכים עד החורבן. הכל מאוד ברור. רק חיי האבות, תקופת האבות מסתיימת באופן מאוד אמורפי. וזה מאוד מאוד בולט, הסיום המטושטש הזה, אצלנו בפרשה. בואו אני שנייה אשתף שנראה את הפסוקים יחד. הפרשה מתחילה באופן מאוד מוזר, אור החיים שאל על זה ולא רק הוא, מתחילה, איפה אנחנו פה? הנה, יאיר שנייה. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 מאות שנה. אומר האור החיים, לא הבנתי, מה אתה עושה לי פה סיכום? יש לך פה עוד פרשת שלמה עד שיעקב מת. מה זה הסיכום הזה? הסיכום הזה אני מבין עוד איכשהו, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, זה גם לא מובן, זה רק ההתחלה פה, אבל בוא נגיד, לא, סליחה, זה כן מובן, כי אנחנו נמצאים עכשיו, הוא חי 17 שנה ואז הוא מת, זה סליחה מובן. אבל מה זה הסיכום הזה פתאום? ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 מאות שנה. אומר האור החיים, דבר מאוד מאוד חשוב, שעוד מעט נראה אותו. אבל מה שאני רוצה להצביע, שיש פה איזושהי אי בהירות, בדרך כלל הסיכום של אדם בתנך זה כשהוא נפטר. ופה, באיזה מין, למרות שזה בעצם כבר קרה, די מזמן שיעקב הוא לא זה שמוביל את ההתרחשויות, וזה יוסף והשבטים, בתחילת פרשת ויחי יש לך איזה מין תמרור שאומר, בוא תתייחס לזה שכאילו יעקב כבר בסוף, והנה עכשיו יהיה את החילופי דורות של ברכות וכל מה שסביב זה. אז יש פה איזה משהו קשה, וזה שאין סיום ברור לחיי האבות, אלא בעצם עוד הרבה הרבה קודם לחיי יעקב, כבר זה הופך להיות עידן השבטים, הופך להיות, אם הייתי אומר בלשון שלא כתובה, תולדות השבטים, אבל כל זה תחת תולדות יעקב, כי זה בעצם מין וריאציות של התפתחויות של יעקב עצמו, אומר לך החומש. כדי להבין את זה, למה זה מטושטש הגבולות האלה, נשאיר שנייה את השאלה הזאת פתוחה, ואני אעבור לעוד נקודה מאוד מרכזית בחיי יעקב. מה כן בא הפסוק הזה לומר? כן.
סליחה, לא כל כך הבנתי למה זה לא כזה סוף ברור. דווקא זה די, כאילו...
לא, הסוף הזה הוא ברור אם הפסוק הזה היה במקומו, אבל הוא לא בסוף. זה לא כשיעקב מת, עוד שלושה פרקים יעקב מת. כשאברהם מת כתוב כמה שנים הוא חי, תתחיל לקראת, פה כתוב לך, עוד לפני שהוא מת, הרבה לפני, עוד יש התרחשו, ברכות לבנים, ברכות ליוסף וזה, תדע לך שהוא חי ככה. יש פה איזה מין כאילו תמור שהוא לא במקומו. זה בדיוק מה שלא ברור. וגם זה לא ברור, כי אם כבר אתה רוצה להקדים ולהגיד, אז אני צריך לעשות את זה בוישן. להגיד, תדע לך, יעקב עומד להיפטר עוד כך וכך שנים, תסתכל כבר על הדור הבא. אבל במין איזשהו מקום באמצע, שכבר הרבה זמן יעקב לא זה שמוביל את המאורעות, פתאום נסגרים ולהגיד, חיי, תדע כמה הוא יחיה, עוד כמה פרקים אתה תחשף לזה שוב. זה מוזר. זה בדיוק סוף לא ברור.
כמו שתרח כתוב שמת לפני שהוא מת, גם יצחק כתוב שהוא מת לפני שהוא מת. יש, מצאנו כזה. לא, אני אומר, גם מצאנו אצל תרח ויצחק, שכתובים שהם מתים, עוד לפני שהוא מת. כן. לא, אני מחזק אותך.
שלא כתוב... הבנתי. נכון, נכון. פה כתוב במפורש, ויקרבו עם הישראל למות. כלומר, אל תדאג, קורא יקר, הוא לא מת. ולמרות זאת, אני אומר, עכשיו, אומרים אפור שאומר אור החיים באופן מאוד יפה. עוד מעט נראה את המדרשים בזה. הפשט הוא כזה, יש פה איזה מין מבט על חיי יעקב, אומרים לך ככה, תדע לך, כל חיי יעקב יהיו 147, מתוכם הוא חי בארץ מצרים 17 שנה. למה זה חשוב כל כך לומר? בגלל שהפשט הוא כזה, ויחי יעקב, כלומר היה יעקב, היה ליעקב שנים, שראויות להיקרא חיים, חיים טובים, רק 17 שנה, מתוך כל חייו, אומר האור החיים. כל חיי יעקב היו מעט ורעים, בלשונו שלו, עוד מעט נראה את הפסוק הזה. כל חיי יעקב, היינו מצפים שאברהם, יצחק, יעקב, זה תהליכים של התעלות, תהליכים שהתנסו את עם ישראל, היינו מצפים שזה ילך ויהפך להיות יותר טוב. אבל חיי יעקב כולם עומדים תחת קושי וסיבוכים. אומר לך, אומרת לך התורה פה, תדע לך, רק כשהוא יגיע לארץ מצרים, השנים האחרונות של חייו היו משהו פטור, משהו טוב, משהו שיושב בנחל. אבל קודם זה לא הצליח. היה משהו לא פטור בכל החיים של יעקב. ולכן אני עושה לך פה איזשהו סיכום, כשהוא ירד למצרים, החיים שלו במצרים תראה את זה כפרק חדש. בוא נראה את זה שנייה במדרשים. שנייה, אני שנייה פותח את זה אצלי ועד משתה.
רגע, לפני שהוא ירד לחרן, הוא לא היו לו חיים טובים?
לא, ממש לא. היה לו כל הזמן את ההתמודדות מול עשיו. זה נגמר בבריחה, אבל זה בעצם היה... בוא נראה את המדרש שיגיד את זה באופן יותר טוב ממני. הוא פשוט מסכם, כן, זה פשוט על פי פשט, אבל... בואו נראה את זה. שייר. מעולה. ויחי החיים הטובים של יעקב. אליהו רבה. נתן לו הקדוש ברוך הוא... כן, כן. אליהו רבה. פרשה וב. נתן לו הקדוש ברוך הוא 17 שנה סמוך לזקנותו טובה. מכאן אמרו, כל שהשיגתו שנה אחת טובה סמוך לזקנותו, סימן יפה לו. וכל שהשיגתו שנה אחת תתתם, אוקיי, עכשיו פה באופן הרבה יותר מודגש, בפסיקתא, כתוב, טוב מלא כף נחת ומלא חופניים עמל ורעות רוח. טוב היה לאבינו יעקב, אלו 17 שנה במצרים. שחיה אותם בנחת, והשבטים סביבותיו, ובני בתיו, ובני בניו פרים ורבים, ועיניו רואות, וליבו שמח, כל זה טוב ממלוך אופני עמל ורות רוח, 130 שנה שלא היה אלא כולם בעמל. שנאמר ויסתום עשיו את יעקב, ואחר כך מוות, הוא בורח לחרן, ואחר כך הצרות אצל לבן, ואחר כך שמעון ולוי אצל דינה, ואחר כך השנים על אבל יוסף, כל אותם שנים היה עמל מרות רוח. אומר נתיבות שלום ש17 שנה של ויחי, ויחי יעקב בארץ מצרים, 17 שנה, 17 שנה בגימטריה טוב. אז בעצם יש פה איזשהו משהו. כל חיי יעקב יש משהו לא פתור, משהו קשה, משהו שלא הולך. זה פלא שכל חייו בארץ ישראל, וגם בחרן שהוא בעצם מראש על פי החלום, בדרך לארץ ישראל, הנה אנוכי אמך ושמרתיך ואשבותיך, הכל היה בקושי. ורק כשהוא יורד למצרים, שהוא בעצם משתקע שם, כלומר, עד מותו, אני מתכוון, דווקא במצרים אלו השנים הטובות שלו. וזה מוזר, וזה קשה. מסכימים איתי שזה קשה, שזה מוזר? הייתי מצפה, בסדר, אני יכול להבין תהליכים מאוד ארוכים, של רעה ושל קושי, עד שיחזור לארץ ישראל, ואז הנה, בא על מקומו בשלום, אחרי מצרים. אבל לא, לא, לא. זה כאילו, סוף התהליך של יעקב הוא במצרים. ושם דווקא הטובה שלו. זה דבר קשה. עכשיו, קודם כל הידיעה הזאת, היא מסבירה לנו משהו מאוד חשוב בפשט. כשיעקב הגיע לפרעו, ופרעו שואל אותו, כמה ימים יש נחריך? מה הוא ענה לו? זוכרים מה הוא ענה לו? מי זוכר מה יעקב ענה לו?
מעט ורעים אם יש נחריך ולא השיגו את חיי אבותיי בארץ מגוריהם.
יפה. ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את שני חיי אבותיי ימי מגוריהם. אז קודם כל אומר, ידיעה סקירתית מאוד חשובה. הוא אומר, תקשיב, החיים שלי היו לא טובים כמו אבותיי. הם היו רעים יותר. מעט ורעים, אומר סיכום, אני בן 130, הכל היה רע וקשה. עכשיו, לפי מה שהבנו עכשיו, שמי ויחי ועלה זה התקופה הטובה, איזה פשט חדש מתחדש בפסוק הזה? מעט ורעים, כשאני בן 130. אתם מבינים למה אני חותר? הוא אומר לו בעצם יעקב, עד עכשיו היו מעט ורעים. עושה לו מין סיכום, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה, מעט ורעים הכוונה עד עכשיו. אבל מעכשיו מתברר, זה כבר מסתיים. מפה והלאה זה התקופה הטובה שלו. כמו שהמדרש פירט, שהוא רואה את בני בניו כולם ביחד, סביבו, פרים ורבים, הכל בטובה, בראש מלכות מצרים. אז יש לנו בעצם את כל 130 שנה הראשונות של יעקב, שהם בקושי, במשהו לא פתור, ודווקא המצב הפתור שלו, זה בויחי. זה מי ויחי והלאה, זה במצרים.
אבל הרמז הזה טוב, אבל זה סליחה רק על הפרעה, זה טוב, אבל זה נחמד, אבל יכול להיות שפתאום יקפוץ זה משהו גם תקלה כלשהי.
אתה אומר שמי אמר ליעקב שמשם והלאה, זה יהיה החיים הטובים שלו?
כן. שאלה טובה. עכשיו אנחנו בדיעבד כן, אבל ליעקב, איך הוא ידע איזה?
הבנתי. אז אתה שואל עליי, זה לא נורא לי, אתה שואל עליי, אני אמרתי עכשיו סברה, שהכוונה מעט ורעים, הכוונה עד עכשיו, ומעכשיו אני יודע איך זה יהיה אחרת. אז א', אם לא צדקתי, לא צדקתי, אבל ב', אני אנסה בהם, אני גם בהמשך, אני חושב שזה יהיה ברור שזה מלכתחילה, ואני אגן את זה בפסוקים עצמם. בסדר? אבל אם לא, אז לא נורא. אני לא שואל פה על פסוקים או על פרשנים, בסך הכל על משהו שאמרתי, אז בסדר, מקסימום לא. אז יש לנו בעצם, אנחנו עכשיו חמושים בשני דברים מוזרים, או שתי שאלות. אחד, למה הסוף של חיי האבות הוא כל כך מטושטש? כל כך מטושטש הגבול בין יעקב לשבטים, וכולו תחת הכותרת תולדות יעקב, כשיש לך בהם אתה פתאום איזושהי כותרת, תדע לך, הוא חי 148 שנה, השבת ניסיתי, עשיתי חידה לילדים שלי, כמה שנים חי יעקב, וגם כשהם זכרו את זה, הם לא מצאו את הפסוק, כי הם חיפשו בסוף פרשת ויחי. אבל בעצם הפרשה הראשונה, הפסוק הראשון של הפרשה, הוא אומר את זה באופן מובן. זה השאלה הראשונה, התשטוש הזה בין חיי יעקב לחיי השבטים, שבעצם יוצא תשטוש, מתי מסתיים את תקופת האבות כולה? שתיים, אנחנו בשאלה שנייה, למה חיי יעקב כולם עובדים ככה, שדווקא כשהוא ירד למצרים, במקום שהוא כל כך לא רצה להגיע אליו ופחד לרדת אליו, דווקא בארץ נחר, שם היו השנים הטובות שלו. היינו מצפים שהשנים הטובות יהיו אחר כך, כשעולים, לא יודע מה. יפה. זה נותן לנו עכשיו להיכנס ללב של מה שרציתי שנראה היום ביחד. תראו, ספר בראשית הוא בעצם סוקר לנו מימי הבריאה. עם מי השם פועל? על מי חלה השגחה? על מי חלה השכינה? וזה 10 דורות ועוד 10 דורות ואז אברהם יצחק ויעקב. אבל מאז שיוסף ירד למצרים, השגחת השם הייתה איתו. זה מפורש בפסוקים, אני אגיד את זה עכשיו בקצרה, לא נרד לפסוקים עצמם. מה שכתוב שהשם איתו בכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. והיא השם את יוסף. אצל יעקב וביתו נהיה חושך. אין לו נבואה. הוא בחוסר ידיעה. והשגחת השם היא נמצאת במצרים. אצל יוסף. זוהי עובדה, השושלת של השגחת השם, של השראת השכינה, היא ירדה עם יוסף למצרים, בעוד אצל יעקב הופיע חושך, חושך גמור, וירד יהודה, אצל יעקב עצמו, כיפשו אותו, אומרים חז"ל, לא הייתה נבואה, כלומר אין השגחת השם ישירה, נסתר מה השם עושה, לא מגלים לו, הוא לא יודע מה קורה עם הבן שלו, וזה מסביר, באופן הכי פשוט, שאלה אדירה בחומש בראשית, שכל שנה מדברים עליה, למה יוסף מוריד את כולם למצרים? בשביל לחלקל אותם, הוא לא צריך להוריד אותם, הרי זה אתה הוא שלח להם כמה פעמים כלכלה, מזון לארץ ישראל. למה יוסף צריך להוריד אותם אליו? תשובה אומר המשך חוכמה, מאוד פשוט. כי השכינה איתו, עם כל תולדות התנ"ך, כל תולדות חומש בראשית עד עכשיו, זה מה השם רוצה בעולם, זה שהשם ירד עם יוסף, זה אומר שהשכינה עכשיו במצרים. כמובן, בהתאם לייעוד של גר יהיה זרעך. אבל יוסף קורא, אומר המשך חוכמה, לאביו ולאחיו, כי אומר, השכינה עכשיו אצלי. בואו לשכינה. ובאמת, ברגע שיעקב שומע שיוסף חי, מה כתוב? ותחי רוח יעקב אביהם. מה זה אומר? אומרים חז"ל, חזרה אליו הנבואה. כלומר, מה הפשט? עד עכשיו יעקב היה כאילו מת. ותחי רוח יעקב אביהם, זה אומר, עכשיו חזרה אליו הנבואה, ועכשיו, אנחנו מבינים מחדש את תחילת הפרשה שלנו, ויחי יעקב בארץ מצרים. זה לא פעם ראשונה שכתוב שהוא ויחי. גם קודם כתוב, ותחי רוח יעקב אביהם. זה לשאלתך, משה. ברגע שיעקב פגש את יוסף, ותחי, כשכתוב עליו, ותחי רוח יעקב, שם תמון מה שכתוב אצלנו שה-17 שנים האחרונות היו של חיים, של טובה, מה שראינו קודם במדרשים ובאור החיים. לכן, הוא ידע מראש, אני טוען, שמעכשיו יהיו השנים הטובות שלו. כלומר, עד עכשיו היה חושך כי הוא לא פגש את יוסף, עוד מעט נראה שיותר מזה. היה משהו ביוסף שלא בא לידי ביטוי, ולכן החיים של יעקב לא היו שלמים. ברגע שהוא רק יודע שיוסף חי, ועוד יותר שהוא פוגש אותו, אלו השנים הטובות של יעקב. אז אם נסכם מה שרציתי להביא, שאלנו, מה קורה שרק השנים האחרונות של יעקב הם לטובה? תשובה, רק אז הוא אצל יוסף. ויחי יעקב, זה ממש ישר, הוא לוקח אותנו ותחי רוח יעקב מהם, יוסף הוא המפתח לחיים הטובים של יעקב. אז אני אסכם וגם אני אעשה שנייה עצירה לשאלות. מה שראינו עד עכשיו בנושא האחרון שעליו עמדנו, יעקב כל חייו קשים ורעים, עד שיורד למצרים. לקראת שיורד למצרים כתוב, ותחי רוח יעקב אביהם, ואז ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. כששם מפורש, מבורר, שהחיים הטובים של יעקב, סוף חייו, 17 שנה, הם כשהוא נחשף ליוסף ומגיע אליו בעקבות השכינה, שהייתה אצלו כבר כל השנים שיוסף היה במצרים. עכשיו פה כבר אתם מבינים, אני אגיד פה עוד איזשהו רמז, למה דווקא 17 שנה? אמרנו, זה גימטריאתו. זה מזכיר לכם, זה מזכיר לכם עוד איזשהו 17 שפגשנו בחיי יעקב?
17 שנה
שמחרו. יוסף היה בן 17 שנה כשהוא התחיל בעצם ליטול את ההנהגה עם החלומות שלו. אז תחילת ימי יוסף 17 שנה, ואותו דבר, סוף ימיו, כשהוא מביא את כל, את יעקב, את כל, את כל ימיו ואת כל האחים תחתיו, גם 17 שנה, זה לא סתם.
יש איזה רמז בגימטריה, שבחי זה פעמיים 17, נכון? מביא את זה אחד הפרשנים.
נכון, אבל למה פעמיים? למה פעמיים?
כי הטוב הראשון זה עד שיוסף היה בן 17, והשני זה עכשיו.
נכון, יפה בדיוק. אז אתה צודק, והרמז הזה ממש מראה לנו שהחיים הטובים של יעקב, הם תלויים ביוסף במשהו. יפה. עכשיו, מהלך השיעור הוביל אותנו אל יוסף, ואנחנו מבינים שהוא המפתח לשתי השאלות שעדיין פתוחות לנו. למה החיים של יעקב הם ככה שכל כולם במצב לא פתור וקשה עד השנים האחרונות שהוא אצל יוסף? ויש לנו גם, אני מזכיר שאלה ברקע, למה כל חיי האבות הם, אין להם סוף ברור, והם בעצם מסתיימים במין תהליך אמורפי כזה מטושטש במעבר ל-12 ול-70. אז עכשיו אנחנו נגיד עיקרון על שמשמעותי לכל הנושא של יוסף והאחים, וגם יוסף ויעקב. כמובן, לא נרד לכל הפרטים, אבל דעתי העיקרון הזה הוא אולי המרכזי ביותר בכל הפרשיות מוישב והלאה. שזה אמרנו תחת הכותרת תולדות יעקב. שאלה קשה וגדולה. יוסף הוא עיקר הבית, נכון או לא נכון? יוסף הוא הלב של האחים. שבט יוסף הוא הלב של עם ישראל, נכון או לא נכון? נכון. מי שרוצה, המהר"ל אומר את זה פירוש פרק ל"ז, עדות ביוסף שמו, כל עם ישראל נמצא על שם יוסף, לא נביא עכשיו את המקורות על זה. אז אני לא מבין משהו. שאלת של ילד קטן. אם יוסף הוא מרכז הבית, איך זה שכולם נלחמים נגדו? כלומר, זה לא מובן. אצל יהושע אני רואה שהוא מוביל את כל העם אחריו, אפילו אצל ירובעם, אפילו... אבל תסתכל על כל הפרשות, זה בעצם כולם נגד יוסף. איך זה יכול להיות שהוא מרכז הבית, ודווקא הוא זה שמעורר את כל המריבות נגדו? גם תגיד, לא מעורר, לא משנה, איך זה שכולם נגד הלב? כאילו, זה הפוך לגמרי
מה שאתם מבינים. כי עד עכשיו כל מי שלא מרכז הבית נדחק. והאחים ידעו שהם לא נדחים, אז למה אתה פתאום במרכז?
בסדר, זה אני מבין את הטענה שלהם, אבל זה לא נראה שהוא מתפקד פה לב. לא ככה המרכז מתפקד. כאילו, הרבה פעמים, לא יודע, כל מי שמורה פה, אז אתה יכול להגיד, הוא לב הכיתה, כולם סביבו, וזה אם אתה מסתכל אחר כך, אומר, רגע, מי זה לב הכיתה? זה שכל הזמן מוציאים אותו החוצה פיזית, באו להרוג אותו. איפה אתה מוצא את התפקוד של לב פה? אבל פה יש משהו ממש גדול. מה יצבן את האחים? ומה גם יעקב לא הבין? התשובה היא, עצם זה שהוא חלם, לא התוכן. תסתכלו בתחילת פרשת וישב, כתוב, ויוסיפו עוד צנו אותו, אחד על חלומותיו, שתיים על דבריו. גם כתוב שהוא חלם, והם על זה שונים אותו, לפני מה שהוא חלם. אתם יודעים למה? כי יוסף, הוא בא לאחים ואמר להם ככה, כל עומר חייו היה, תקשיבו, מה שנראה לכם שאתם, אתם לא. אנחנו כולנו על שם העתיד. כל מה שאתה מרגיש צורך לעשות, ואתה מרגיש שזה מה שנכון, ואתה מרגיש שזה פיקוח נפש, כל זה תמחקו. אתם כולכם תחסו תחתיי, שאני, מה השם שלי? יוסף, על שם העתיד. יוסף חולם, במילים אחרות אומר להם, תקשיבו, אני יודע, אני חי בעתיד, אנחנו נשנה לחלוטין את מצב הצבירה מיחידים לעם, ועל פי זה אני רוצה שיתנהלו עכשיו. דמיינו מישהו שעכשיו, כל אחד פה נגיד, יחשוב על הילדים שלו, על האחים שלו, שעכשיו הוא עכשיו לא יודע מה, הם מחליטים שהוא בחדר הזה והוא בחדר הזה, פתאום בא אחד מהאחים ואומר, רגע, 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 עורך דין בחדר למטה? אתה הרי תהיה עוד 50 שנה עורך דין. הוא בא לאח אחר ואומר לו, רגע, רגע, רגע. יוסף משגע אותם, וזה שהם יודעים שהם עכשיו הנושא. יהודה הוא הנושא. יששכר הוא הנושא. ויוסף אומר, אתם לא הנושא. אני הנושא בגלל שהעתיד הוא הנושא ולא עכשיו. בשפה מאוד מאוד יפה של חז"ל הם אומרים שהיה מחלוקת הלכתית בין יוסף והאחים, האם הם מחויבים בשחיטה או לא. טבוח טבח ואחן, שם חז"ל אומרים את זה, שיוסף אמר, אני רוצה שעכשיו כולם יודו לי כשהם באו אליי למצרים, שהם צריכים לאכול שחיטה ואסור להם לאכול נבלה. טבוחה, סליחה, לא נבלה, טבוחה. למה? כי יוסף טען שהם נמדדים כמו בני ישראל, הלכתית כביכול, הם חייבים בשחיטה, כי עוד כך וכך שנים ישראל יקבלו תורה, ואנחנו נמדדים לפי זה שאנחנו עם ישראל. לעומת זאת האחים אמרו, לא, אנחנו בני נוח, כשזה יהפוך להיותם, זה יהפוך להיותם, אבל עדיין לא. יוסף, בחלומות שלו, בטענה שכולם השתחוו לו, בכל פועלו למצרים, הוא עובד על להפוך את עם ישראל, מיחידים לעם, ושעכשיו התנהגו לפי זה. אתם יודעים למה אני מדבר על הרבה? בואו נראה את זה במילים של יוסף עצמו. אתם בטח מכירים את כבר את התביעה שלי, לא להגיד צברות, אלא פשוט, אם יש פסוקים, לא צריך לדבר הרבה. בואו נראה את זה במילים של הפסוקים עצמו. יש פה פסוקים, אני אפתח את הפסוקים מסוף חומש בראשית, פסוקים שממש בפסוקים עצמם יוסף אומר לאחים, בשביל מה היה כל מה שהיה עד עכשיו? למה הכל נועד? והוא אומר להם ככה, ואתם, כשהם באים ומפחדים, אולי עכשיו לא יסתימנו יוסף לזה, אז הוא אומר להם, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למה? מה היה המטעה של כל מה שעברנו בארבע פרשיות האחרונות? וכל האיסורים האלה, למען עסוק היום הזה, להחיות עם רב. עם רב במילים אחרות, מילים נרדפות, זה גוי גדול. יוסף אומר, כל מה שהיה עד עכשיו, השם עשה, ואני פעלתי כדי להפוך אתכם לעם. ולכן אל תיראו. הנושא שלי זה לא אני מולכם, תבינו. זה אתם ואני כולם בהיבט שלי, כי אני בא להפוך את הכל לעם. זה ממש יפה מאוד מקום בפשט הפסוקים. ליוסף קוראים יוסף, על שם מה? יוסף השם לי בן אחי, אמרנו זה העתיד. פשט השם שלו זה אומר שתהיה תוספת, שיהיה עוד ועוד ועוד, לא להביט על פי עכשיו. תנו לי פסוקים מפורשים שמשתמשים בשם של יוסף בשביל לתאר מגמה. פסוקים מאוחר יותר בתורה ובתנך שמזכירים את השם של יוסף בתור תיאור של מגמה.
יוסף השם עליכם.
יפה. משה אומר לישראל בסוף ימיו, יוסף השם עליכם 1,000 פעמים. זה לא, זה דרשה של השם יוסף. השם יוסף אומר, יוסיף השם עוד ועוד ועוד ועוד. וזה, את אותו פסוק לוקח גם מזמור בתהילים, שאנחנו אומרים בכל הלל. יוסף השם עליכם, עליכם ועליכם, ברוכים אתם, השם עושה שמיים וארץ. כלומר, השם של יוסף הוא אומר, אתם לא נידונים לפי עכשיו, אלא לפי העתיד עוד ועוד 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 ועוד. זה אגב, אני אומר בסוגריים, למי שאוהב סגולות, כל הבן פורת יוסף, הזה של ריבוי הוא לא מזיק, או ריבוי הוא רק לטובה, או ברכות שדיים ורחם, או אצל אפרים, כי אפרני אלוקים, ברכת הפריון הגדולה שמופיעה אצל יוסף, זה פשוט כתולדה מזה, שהוא פיזי, כל חייו הם להפוך את ישראל מיחידים לעם. הוא בעצם אומר, אתם אינסופיים, אתם לא יכולים למדוד את עצמכם לפי הכאן ועכשיו. מה ששיגיע את האחים, וגם את יעקב, אבון אבוא אני ממך ואחיך להשתחוות לך ארצה, איך יכול להיות, ואני אגיד את זה עכשיו, את השאלה של יעקב בשאלה אדירה, הרי כל תולדות שושלת הסגולה, אדם, שת, אנוש, כנען, מעלה, ירד, חנוך, מפושלך, נמך, נוח, שמר, פחשד של החבר, יהוא, סירוג, וכו'. אברהם, יצחק ויעקב, הכל זה סגולה שמופיעה, שמתבססת על הדור הקודם. ייתן לך השם את ברכת אברהם, לולי פחד יצחק, זה הכל על בסיס הדור הקודם. איך אתה אומר שאני ועמך, הדור הקודם נשתחווה לך, אין, זה לא עובד ככה. אבל, הועיל וכל הסגולה, כל שושלת הסגולה, היא נועדה כדי שהשם כדי שהיא תהפוך לעם בסוף. ויוסף הוא זה שפיזי הופך את ישראל מיחידים לעם. מקנה מידה משפחתי לקנה מידה ציבורי. ושוב אני אומר את המילים של יוסף עצמו, למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. בשלוש מילים האלה להחיות עם רב, תמון, כל מה שהוא עבד עליו כל הזמן. בגלל זה אומר יוסף, אבא, פה זה אחרת. אתם תשתחוו לי, זה לא רק אתם. זה כל שושלת הסגולה עד עכשיו, היא נועדה כדי להפך לעם. ואני, שזה התפקיד שלי, אתם תשתחוו לי. הכוונה, רק כשאתם תהיו תחתיי, יהיה הפשר והתכלית בשביל מה הייתה פה כל הסגולה הזו. הרי עד עכשיו זה היה לעומתי. זה היה כל העולם בחושך וכינן, או מעללל, או ירד, או פחשד בטוב. אחר כך גם אברהם ובניו, אבל מה עם כל העולם? איפה הקנה מידה הציבורי? אומר יוסף, אתם תשתחוו לי כי אני כל כולי בנוי על פי יוסף, על פי מכאן ולאבא, בלי סוף, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. ועכשיו אנחנו מבינים למה רק השנים הטובות של יעקב, שאמרנו על פי שני ביטויים, ותחי רוח יעקב אביהם כשהוא נודע לו שיוסף חי, ואחר כך ויחי בארץ ישראל 17 שנה, כנגד ה-17 שנה הראשונות של יוסף, זה רק שהוא תחת יוסף. החיים של יעקב, דווקא בגלל שהוא הסוף של האבות, הסוף של האבות הוא לא יכול להיות תקופה בפני עצמה. הנה, הסתיימו חיי האבות, ומה? האבות זה משהו שעומד בפני עצמו? לא, האבות הם כיפשו אותו, כמו שאנחנו קוראים להם, הם אבות של עם, הרב ציודה אומר את זה, צועק על זה כל חומש בראשית. האבות, אתה לא צריך לדון אותם בפני עצמה. האבות זה אבות של עם, זה כאילו השם יוצר עם, כדי להתחיל אותו צריך שיהיה אבות. אבל זה לא עוד תקופה, כמו שהיה עד נוח, עד אברהם, דור המדבר, תתתם, לא, האבות זה בסך הכל חייב להסתיים, לכן זה מטושטש. זה חייב להסתיים ב-12-70. ואת כל התמורה הזאת, את כל השינוי מצב צבירה הזה מיחידים לעם, על זה יוסף עושה. אני אסכם את הנקודה הזאת שאמרתי. שאלנו, איך יוסף, אם הוא לב, אם הוא לב האחים, איך זה יכול להיות שהוא דווקא כל הזמן במריבה איתם? התשובה, הוא לב האחים. בדיוק להיות לב האחים זה להגיד להם מה הם עומדים להיות, ולפי זה לדרוש מהם להתנהג עכשיו. זה מול אותם אחים בהווה, לא בתור שבטים, בתור אחים, זה משגע אותם. כי זה בדיוק לשלול את כל מה שהם מבינים שהוא הפיקוח נפש, הוא, הם רצו להרוג אותו, כי אומרים, תקשיב, אתה הולך ההפך מכל מה שהיה עד עכשיו. עד עכשיו זה היה 23 דורות של סגולה, שכולם, הם הנושא עכשיו. כשאברהם מת, יצחק הנושא. כשיצחק מת, יעקב הנושא. ועכשיו אנחנו הנושא. אתה הולך נגד זה, אומר, אתם כלום, אתם כולכם צריכים להתאים לעתיד, זה פיקוח נפש. וזהו שגיע אותם. וזה גם האמירה כל כך לא נראית הגיונית הזאת, שאבא ואמא השתחוו לי, זה בלתי מתקבל. אבל הגענו פה לנקודה שכל שושלת הסגולה של 23 דורות צריכה להפוך לעם. והואיל ויוסף הוא הנושא שלו. וזה בעצם אליו חתרה כל שושלת הסגולה, לכן כולם צריכים להתאסף סביבו, כולל אבי. וזה מדהים שכתוב, וישתחו ישראל על ראש המיטה, יעקב באמת משתחווה ליוסף. אמרנו שבגלל זה, אלו השנים הטובות של יעקב. כל חייו היו לא פתורים דווקא בגלל שהוא תחליט האבות. ותחליט האבות להגיע לעם, כל חייו היו מעט ורעים, כמו שהוא אמר, לפרעו. אבל משם והלאה, ויחי. כי הוא עכשיו תחת יוסף. לפני שאלות אני אגיד חתימה שהיא, חתימה של הנושא הזה, שהיא מפליאה, לדעתי יותר ממפליאה. בואו נראה שוב את ה... אתם זוכרים את הפסוק שראינו, שיעקב אומר לפרו, אני בן 130, ומעט ורעים היו שנותיי. בואו נראה שוב לשנייה את הפסוק עצמו. ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני גבורה 30 ומאה שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ועכשיו מה שאני רוצה להתמקד, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי, ימי מגוריהם. הוא אומר, הם למרות שהם היו גרים, החיים שלהם היו מאוד טובים. ואני במאה ה-30 שנה שלי, החיים שלי לא היו כמו אבותיי, בניגוד למצופה שאני אחריהם, על גביהם, היו רעים מאוד. יש פסוק בסוף חומש בראשית שהוא בדיוק, הייתי אומר אפילו סתירה גמורה לפסוק הזה. בפסוק הזה כתוב שברכה הברכה אצל יעקב לא הופיעה בגלוי, כלומר לפחות לא בגלוי כמו אצל אבותיו, וכל חייו הופיעו ברעה ובקושי. מישהו מבין לאיזה פסוק אני אתכוון, שממש נראה כסותר את הפסוק הזה?
אלוקים הרואה אותי מאודי.
בסדר, זה שהוא השגיח עליי בסופו של דבר. אבל אתה יודע מה? אני מסכים, שם יכולת לתרץ, ויש לי פסוק הרבה יותר חריף שהוא ישיר נוגד את הפסוק הקודם. אני מסכים, שוב, רק גם הפסוק הזה יקבל את המשמעות שלו. אומר יעקב ליוסף בברכתו, מאל אביך ועזריך ואת שדיים וברכך, ברכות שמיים מעל, ברכות אור ובצע תחת, ברכות שדיים ועליך, ברכות יופיעו עליך, במלוא מובן המילה. ואז הוא אומר, ברכות אביך גברו על ברכות אוריי. רגע, לא הבנתי. הברכות של יעקב גברו על ברכות ההורים שלו? זה בדיוק ההפך עם מה שהוא אמר לפרעה. אמר לפרעה, הימים שלי היו רעים ומעט ורעים, ולא השיגו את ימי שניכי אבותיי. ופה הוא פתאום אומר, כשר הוא מדבר ליוסף. ואתה צודק, אתה אומר שההקשר הזה גם צריך לזכור, שכשר הוא מגיע ליוסף, הוא אומר, האלוקים הרואה אותי מיודי, ועד היום הזה. כלומר, כשהגעתי אליך, הכל מתאפל. ופה זה מפורש. ברכות אביך גברו, ברכות הוריי, אומר, תקשיב. אני כשלעצמי, זה מה שאמרתי לפרעה. מעט ורעים. כי אני כשלעצמי בדיוק התפקיד שלי לעשות המעבר הזה מיחידים לעם, ולכן רק כשזה מופיע עליך, פתאום מתברר שאני, יעקב, שייך לסדר גודל אחר לגמרי, ולכן רק כשאני בסדר גודל הזה, מתהפך הכל בברכות אביך גברו על ברכות הוריי. זה מדהים. זה מדהים מדהים הדבר הזה. אפשר ממש ללכת לחידה. האם הברכה מופיעה אצל יעקב? אפשר לשאול את ככה, חידה אנשים. האם הברכה מופיעה אצל יעקב? יותר מאברהם ויצחק או פחות? תשובה סתירת פסוקים. כשהוא בא לפרעה, הוא אומר, ב-130 שנה של עד עכשיו, מעט ורעים, לא כמו אבותיי. וזה משה, מה שאמרתי לך, שאני חייב לך תשובה בהמשך. יעקב יודע שכשהוא מגיע ליוסף, הוא מברך אותו, הוא אומר, ברכות אביך, כלומר, אני גברו על ברכות הוריי. אבל זה לא אני, זה אביך. כלומר, כשאני בתור אביך, בתור אבא של יוסף, זה מצב אחר לגמרי. עד כאן שאלות והערות על מה שלמדנו עד עכשיו.
יש לי איזו שאלה.
כן.
משהו שאמרת לפני איזה 20 דקות. בקטע של שהשכינה הייתה עם יוסף, זה קשה לי בגלל שמפורש לכאורה מתי השכינה ירדה מצרים. כתוב בפרשת ויגש, אני אנוכי ארד איתך מצרים, אבל אנוכי אלך גם הלא. זאת אומרת שכשיעקב יורד למצרים, אז יורדת איתו השכינה. איך אפשר לומר שהשכינה הייתה עם יוסף קודם?
אני אשמח לחזק את השאלה, גם שכתוב ויבק אותו אביו, אז אומרים שם שזה יצחק בוכה על יעקב, שהוא יודע, ליצחק יש עדיין נבואה. הוא יודע שיוסף חי, הוא פשוט לא יכול לגלות, לא מגלה ליעקב. היה עוד נבואה אצל יצחק.
אני מבין. קודם כל מה שאמרתי, אתם בעצם שואלים על המושג שכינה שאני שואל. אני בעצם ציינתי עובדות, אמרתי, ואני מציע אפילו לעשות את זה, תקראו ברצף את כל חומש בראשית, מה שאתם תראו כל הזמן, השם מלווה את קרוביו. מהרגע שיוסף יורד, יש חושך, פשוט חושך אצל האחים, לא ברור להם לא מהם מה קורה, הכל נופל, יהודה יורד, יש פתאום מחלוקת, הם חיים במחלוקת, חיים בחושך, יעקב חי באבל, ואין לו נבואה. עכשיו, אני לא אומר, אני מסכים, שהירידה המסודרת היא הייתה אחר כך. אבל בעצם, אם תשאל איפה הייתה השגחה באותם שנים, תשובה אצל יוסף. אתם יודעים, בגלל ששאלתם, אני אגיד עוד משהו. חומש בראשית התחיל בשם אלוקים בלי שם השם. מאז שם השם פועל. מהרגע שיוסף ירד, אין שם השם, יש שם אלוקים. עד סוף החומש. חוץ, מתי זה חוזר? בברכות יעקב, פתאום כתוב, לישועתך קיוויתי השם. כלומר, אני מחכה ששם השם, שם הוויה ישוב ויופיע. אבל מהרגע שיוסף ירד, כתוב שם השם אצל יוסף. אבל רק שם. עכשיו, אמרתי, ציינתי למשך חוכמה, תסתכלו שם, שהוא בעצם אומר שהסיבה שיוסף אומר את הירד, כי אומר, השכינה ירדה איתי. אם עכשיו כדי לדבוק בשכינה, אתה צריך להיות איתי. עכשיו אני מסכים למה שאמרתם, שזה לא יכול להיות כשיעקב ובניו עוד בארץ ישראל, וגם יצחק שם, שבמלוא מובן המילה, מקום השראת שכינה הוא במצרים. נכון, אבל זה היה סנונית ראשונה. זה היה השם כאילו שלח חץ דרך יוסף, אמר, פה אני רוצה להיות, ולכן דרך יוסף אתם צריכים, כשאתם תהיו כולם איתו, השכינה תחזור. זה מובן, תומר?
כן.
בסדר. עוד שאלות?
יואב, מה רצית בתחילת השיעור שדיברת על 400 וכל זה? כאילו, מה...
נגיד לך, זה היה א', למקם את עצמנו, ב', זה היה להיכנס בהדרגה מלמעלה למטה, אני תמיד אוהב ככה. אז קודם כל רציתי שבעצם נראה שכל ההיסטוריה של עם ישראל היא בסימן 10 דורות, בסדר? שהופכת ל-400 שנה. אחר כך בעצם פירטנו את זה ל10 תולדות, שכל חומה, זה עכשיו ספציפית בחומש בראשית, שעשרה דורות זה לא רק 10 דורות, זה גם 10 מאמרות וגם 10 תולדות, וה10 תולדות האלה התמקדנו ביעקב. בעצם בסוף של התולדות האלה, גם הבנו למה דווקא תולדות, זה היה פשוט מלמעלה, ההיסטוריה סימן 10, אחר כך בראשית, ואז הגענו לסוף של זה, ששם זה התפר שבו עסק. בסדר.
אני אשמח רק, יואב, אם אפשר, אני אשמח רק לחזק אותך במשהו, שהפסוק האחרון בפרשת ויגש, אומר, אם אני אספתי לזה השנה, שזה הפסוק הראשון, אם אני לא טועה, שבעצם אומר שעם ישראל סוף סוף נקרא עם ישראל, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן,
לא, כתוב.
מה?
המושג עם כתוב כבר לפני.
לא, לא עם, אני אומר שזה פעם ראשונה שקוראים לכלל השבטים ישראל, בשם ישראל.
הבנתי.
ישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויחזו בה ויפרו וירבו מאוד. פעם ראשונה שהשם ישראל לא מופיע על יעקב בלבד, אלא על כולם. נכון. וזה כשמגיעים למצרים.
נכון, תודה. עכשיו תראו, אנחנו אחרי 10:10, זה חשוב 10:15. אחרי כל זה, יש לי עוד נושא שאני מתלבט להגיד אותו. אז בואו נעשה הסכם כזה. הואיל ואנחנו לא בשום מחויבות ושום כלום, אז סיימנו. באמת אני אומר. ואני כן אגיד את הנושא הזה, ומי שרוצה, מוזמן. רגע, את נחתה. נקודת יציאה מהשיעור, ו... אני אגיד גם את הנקודה הבאה, אני אגיד אותה באמת בקצרה, היא קצת ארוכה, אני אגיד אותה בקצרה כי לא לעכב את הציבור. מה שראינו עד עכשיו, אם נסכם במשפט אחד, שכל חיי, הייתי אומר שושלת הסגולה בכלל, אבל ספציפית, האבות, ועוד יותר ספציפית, יעקב ובניו, בעצם היו בדרך למצרים כדי להפך שם לעם. עכשיו אני רוצה להרים את המבט, גם מבחינת פרספקטיבה, גם מבחינת הקומה הרוחנית, ולראות היבט אחר שמסכם את כל חומש בראשית, שאומר, כל חומש בראשית הוא בדרך אל מצרים. זה הרי פלא, שחומש בראשית, ואמרנו, חייבות מסתיים במצרים. ופה, שאלה פשוטה, למה היינו צריכים להיות במצרים? שאלה שגם הרבה זמן הסתובבתי איתה. למה היינו צריכים להיות במצרים? כי צריך גירות. אז א', אם גירות, למה דווקא במצרים? תשובה? מישהו היה פה בקורס עוזי ישראל בתנ"ך, בקורס קיץ שהיא רפית?
אני הייתי.
זוכרים את התשובה למה דווקא מצרים? מה המיוחד במצרים?
כן, עם גן עדן.
יפה. התורה מתחילה בגן עדן, האדם בגן עדן. ישראל יורדים, ישראל יורדים למקום הכי קרוב לגן עדן עלי אדמות, למצרים. בתחילת התורה כתוב שמגן עדן יוצאים ארבעה נערות, פרט חידקל, פישון וגיחון. אקסיומה, על פי חז"ל והמפרשים כמובן, הנילוס הוא או פישון או גיחון, או שניהם. אבל ארבע נערות הם יוצרים שני מוקדים של שפע, אחד באזור בבל, ושניים באזור מצרים. ישראל מתחילים את חייהם אצל אברהם אבינו ואור כשדים, ומסיימים את חומש בראשית, מסיימים את תהליכי יצירתם במצרים. ישראל נוצרים מתוך כוח ההשפעה של גן עדן. ופה יש שאלה פשוטה. יש את המצרים, שבעצם נתמדים לצד החיצוני של גן עדן, לשפע, החומרי שלו, ואומרים, החול ושתר מחר נמות, לבחינתנו זה הכל בישראל. בדיוק באו לשם, כדי לגלות מה גן עדן הוא לא, ומה הוא כן. ישראל ירדו למצרים, כדי לתקן את גן עדן. כלומר, לגלות שגן עדן הוא לא כמו שהמצרים חושבים, אלא כל זה נועד לצאת ממצרים אל ארץ כנען. כלומר, גן עדן צריך לקחת אותו משם ולעלות איתו אל ארץ כנען. וזה הפלא הגדול שלא נעריך בזה עכשיו, אבל זה תחילת חומש שמות שהיה. אני טוען, וזה ברור ביותר, שאם היית שואל, כל מצרי, עכשיו ישראל נלחמים בכם, יש 10 מכות, מה הם יעשו אם ינצחו אתכם? אם הם ינצחו אתכם, והנה, פרו יקנה, וישחרר אותם, והם ילכו לעבוד את אלוהים 3 ימים, מה הם יעשו אחר כך? תשובה, חד משמעי, הם יחזרו לפה, למקום הכי מבורך באנושות, כגן השם, כארץ מצרים, סליחה שלא אמרתי את הפסוק המפורש הזה קודם, כגן השם בארץ מצרים, ברור שהם יבואו ויכבשו אותנו. אבל זה לא מה שקרה, ישראל יוצאים משם, כי אומרים גן עדן האמיתי זה בארץ כנען. בגן עדן, השם ברך את אדם הראשון פרו ורבו. המקום שבו זה מתממש, אחרי כל הכללות שהיו, שנגזרה מיטה, זה אצלנו בפרשה. בסוף חומש בראשית, בסוף פרשת ויגש, תקרא שוב רחמים את הפסוק האחרון פרשת ויגש.
וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויחזו בה ויפרו וירבו מאוד.
ויפרו וירבו מאוד, זה חוזר לתחילת החומש בראשית. כשישראל הגיעו לארץ מצרים, אז מופיע פרו ורבו. גם אל מספר ה-70 שהתחיל בתחילת התורה, 70 האומות, חוזר בסוף החומש עם 70 של ישראל, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר, ושוב, זה מערכת של קשרים שהיא בעצם שיעור בפני עצמו. הרבה פעמים צריך לעשות את העבודה הזאת, אם מוצאים, לא מאולץ, לראות איזה דברים קושרים את תחילת כל ספר בתנ"ך לסופו. הצבעתי פה על כמה דברים, יש עוד. אני צריך שיעור שלם על זה, אבל מה שרציתי לענייננו, ישראל יורדים למצרים, כל חומש בראשית חותר למצרים, כי זה בעצם אל תיקון של גן עדן. וספציפית, עכשיו אני רוצה להתמקד בסוגיה ששוב, אנחנו נגיד אותה בחמש דקות, אבל הסוגיה הזאת קוראים ארץ גושן. ישראל לא היו במצרים באופן כללי, הם היו בארץ גושן, ויש נושא מאוד גדול בפרשת ויגש, שהם יהיו דווקא בארץ גושן. למה? מה יש בארץ גושן? שדווקא בו רוצים ישראל להיות. התשובה היא מצד אחד במצרים, מצד שני היא לא כמו שאר מצרים, היא מקום מראה. מקום מראה, הכוונה היא, לא כמו כל מצרים שזה מקום שזורעים שם, מקום מראה לאורך כל ההיסטוריה, זה אומר מקום מבורך, אבל לא מתאים לשדות. מצרים כולה מתאימה לשדות, כי פשוט יש את ההשקיה של היאור. אבל יש אזור שהוא מבורך לא מהיאור, אם הוא היה מהיאור, אז היה אפשר פשוט להשקות גם אותם שלחים. האזור הזה, האזור שהוא מראה מה שתועבת מצרים, כל רואה צאן, זה מתאים לעם ישראל. למה? נגיד את זה במשפט. האלוהים של מצרים היה סה. וזה גם כן, שאלה מאוד גדולה. אני יכול להבין שתסגוד לאריה, לנשר, לשמיים, לשמש. מה מצאת בסה? איזה נקודה של גדלות מצאת בסה? תשובה, הסה זה בעצם השגרה, היום יום שהכל טוב ומבורך. ככה, שוב, אני אומר את זה עכשיו בלי מקורות הדברים, אני אומר את זה כזה כאקסיום. מצרים סוגדים לטובה היומיומית, הכל בסדר, לא חסר כלום. ותועבת מצרים, מי שלוקח את הסה ואוכל אותו. ישראל לפני שהם יצאו ממצרים, הם יקחו סה וישחטו אותו. אבל הם מראש גרים באזור של המקנה, בארץ גושן. ארץ גושן היא האזור בארץ מצרים, שהוא מצד אחד שופע כמו ארץ מצרים, מצד שני לא בתכונה שלה, אלא בתכונה של עם ישראל. לא רק זה, מה שמאוד מפתיע שביהושע מופיע שהוא כבש את כל ארץ ישראל עד ארץ גושן. וזה מאוד מפתיע. יש על זה מקורות, וזה אגב גם בחוקרים של ימינו, שארץ גושן זה בעצם רצועה, שנמשכת מתוך ארץ ישראל אל תוך ארץ מצרים, והיא נקודת חיבור ביניהם. אני רק אראה מקור אחד, ובזה נסיים. מה היא ארץ גושן, ואיזה תפקיד היה לה? שנייה. ארץ גושן. כן, אז... קודם כל שימו לב שפרעה אומר, ארץ גושן היא בפורש בפסוקים המקום הטוב ביותר במצרים, ונתנה לכם בטוב ארץ מצרים, ויכלו את חלב הארץ. או פרעה אומר, ארץ מצרים לפני חיים, במיטב הארץ יושבת אביך ואמך. אז אם מצרים היא גן עדן, כי היא גן השם ארץ מצרים, המקום הכי הכי טוב במצרים זה ארץ גושן. עכשיו זה כמובן קשה מאוד. הרי ארץ גושן היא ארץ היא מקום מקנה. לא מקום של זריעה ושפע של יבול. מקום מראה, כלומר, הוא תומך שם הרבה תבועה, אבל זה יהיה המקום הכי טוב של מצרים? כן, כי זה טובה אמיתית, טובה עליונה. תשוב. אומר האלשך, וישבת בארץ גושן, כי אין טומאה מרחפת שם, כי יתר גבול מצרים. והוא מביא את המדרש, שארץ גושן ניתנה מראש לשרה עינינו. אומר השפתי כהן, על התורה. הוא רואה בקצת בעריכות. הרד"ק, הוא מביא את הרד"ק לספר יהושע, שקושר בין ארץ גושן של יהושע לארץ גושן של מצרים. הוא אומר על פי זה, השפתי כהן, טוב, אנחנו לא בזמן שמתאים עכשיו להתחיל לקרוא מקורות בזה, אבל הוא בקיצור אומר שהמקום הקדוש של מצרים, המקום שהוא בעצם מין חממה שמקשרת בין מצרים לארץ ישראל, הוא ארץ גושן. ישראל, וזה הסבר של כל מה שאנחנו נראה בחומש שמות. האפליה הזאת, שכל המכות קורות שם ולא קורות בארץ גושן, זה לא סתם. ישראל ישבו באזור שהוא התיקון של ארץ מצרים. שהוא ארץ מצרים בקשר שלה לארץ ישראל, ארץ מצרים כמו שהיא אמורה להתעלות. ולפי הכוזרי, שאומר שארץ ישראל מגיעה ממש עד נילוס, ויש איתם מאוד גדולה כזאת מפרשים, בעצם יוצא שארץ ישראל, הסוף שלה זה ארץ גושן. כי ארץ גושן בהכרח זה לא ליד הנילוס עצמו, כי האחרת היא לא הייתה מקום מראה. היא בעצם מזרחית נילוס לכיוון ארץ ישראל, כאילו ארץ ישראל מגיעה עד שם, לפי מי שאומר שארץ ישראל עד הנילוס. סיכום של הנקודה הזאת, שאלנו, בנקודה הזאת האחרונה, למה... חומש בראשית מסתיים בגלות מצרים. לאן אנחנו חותרים כל הזמן? התשובה? חומש בראשית מתחיל בגן עדן ומסתיים בגן עדן. יש לעם ישראל תיקון לעשות דווקא בארץ גושן, שהיא מיטב ארץ מצרים, פשוט פסוקים. וזה עכשיו, כדאי להתתעד בזה לקראת חומש שמות. איך ישראל הולכים ומעלים את הנושא הזה שנקרא מצרים, את גן עדן שבמצרים, מוציאים אותו לכדי ארץ ישראל, לכדי הברכה של ארץ ישראל. טוב. היה כיף להיפגש, היה טוב.
כוח, הרב יואב.
יאללה,
מה הפשט, הרב יואב? מה הפשט רק בנקודה הזאת שבארץ ישראל גם יש את ארץ מצרים בסדום?
רגע, לא יותר את זה. גן עדן.